עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
וערב טוב, בגלל השבטת הליגות וכל מה שקורה בכדורגל, מה שיש לי כרגע בשבילכם בתפריט כדי להימנע מצפייה בדיירי אגם הדרק במהדורות החדשות השונות.
למה? היום היה מעניין.
אני לא מעניין אף פעם, הם מיותרים בעיניי, אנחנו לא צריכים בכלל את הדבר הזה. זה המגזר הכי עברייני שיש בחברה הישראלית.
הבנים על הבנות, היה פעם...
בסדר, נו, מה, בחייך, מה רצית? מה רצית, שהוא יסכים? היה ברור לי שהוא לא יסכים. משילות, משילות. טוב, אז יש לנו את הפועל חיפה מול בני הרצליה, משחק שנדחה מהמחזור ה-12 בשעה 7. זה בערוץ הספורט ב-5 פלוס. יש לנו את הפועל תל אביב. היא משחקת בפולין נגד שלסק ורוצלב. המערכת, זה יקרה בשעה 9 בערב, שידור ישיר בספורט אחת. ויש לנו גם את ה-BCL, ליגת האלופות של פיבה, הפועל חולון שאיבדה כל סיכוי. ב-9 תארח את דיז'ון, שטרסבורג תארח את הפועל ירושלים שהבטיחה את השתתפותה בשלב רבע הגמר. אם היא תנצח את שטרסבורג, זה רק יכול לעשות טוב להעיד עליך, עליו שיש שם הרבה זרים, אבל זה בסדר. הלאה מליניאק.
היי.
ההתאחדות לכדורגל בראשות...
למה לא רואים אותך בהפגנות?
אסור לי ללכת.
אסור?
כן.
דווקא, אתה יודע,
אבל אני חושב אני
מבניאק. מהרחפן היו יכולים לחשב אותך שניים.
כן, אבל אני חושב אני עושה מספיק הפגנות בטוויטר ובכל מקום שאני נמצא, אתה מבין, אני מתאהב. אני היחיד בארץ שמתאהב. אתה מבין, גם את הימין וגם את השמאל. אין הרבה כאלה.
באמת?
כן.
אז איך אתה, מה לגבי אתה מרגיש?
תאוב.
אתה יכול לקפוץ לי.
בוא נדבר על זה. אני פשוט אלרגי לכל מה שקשור לאגם הדרק. אלרגי. אבל בוא נעזוב את זה.
יאללה, נו. אפשר לחשוב שבספורט...
בסדר, נו, לא, לאנשים גדלים בספורט, ומגיעים לאגם הדרק, מה קרה?
טוב.
בכל מקרה, בהתאחדו לכדורגל בראשות צ'ינו זוארץ, החליטו לעשות כבוד למוסלמים לקראת הרמדאן, מה שנקרא הרמדאן קרים, קודם כל צריך לברך את המוסלמים, למרות שזה לא מקובל היום במדינת ישראל, ובכל משחק כדורגל, בכל המסגרות, מילדים, צפונה, כאשר השמש תשקע ומותר להם לאכול בצום הרמדאן, הם יקבלו 3 דקות הפסקה לחטיף אנרגיה ושתייה של משקי איזוטוני. מה אתה אומר על הצעד הזה?
זה כולל גם את ביתר חווארה?
לא, הם לא בהם בליגה הפלסטינית.
או ששורפים להם את הכפר.
עד אז ישרפו להם, עד שיהיה באמת הקטע הזה.
תשמע, בדברים הקטנים, אני אומר לך, שמה אפשר לעשות את השינוי.
כן.
כל מה שמחליטים, הפוליטיקאים, ובהנהלת הזה, שטויות. בדברים הקטנים האלה, כל הכבוד להתאחדות ולשינו זו הארץ.
נכון.
אני אוהב את זה. אתה יודע, אנשים...
אגב, אחד מהסגנים של שינו הוא ערבי. כן, מהרשימה של...
אני לא בטוח לא... שעד היום לא היה סגן ערבי.
אני לא זוכר, אני לא זוכר שזה היה.
כן,
אני לא יודע,
אבל
אני
זה...
אני עוד לא יודע אם בן גביר אישר את זה, אבל כן, זה קורה.
אני בעיניי, החטיפים יותר חשוב מהסגן הערבי.
כן, החטיפים חטיפים, שמע, אם היו מגיעים...
היה גם שופט ערבי בעליון. היה.
כן.
יש, ועכשיו, עדיין.
ועכשיו.
יש, כבוד.
ועכשיו.
מה?
ועכשיו.
לא משנה, זה בעיניי...
מה זה כמובן? אבל לא היה ג'וברן, היו כמה שופטים ערבים.
בוודאי, זועבי. אבל אני אומר, זה בעיניי פחות חשוב מהחטיף מהיחס שכל שחקן ערבי מקבל, שמבין, שמכבדים את החג שלו.
במדינה שלנו כאן, במדינת תל אביב, כאשר אנחנו נקבל לעצמאות ונהיה קנטון, כפי שאני מקווה.
כפי שאני הצעתי, כן.
אתה הצעת, הציעו הרבה לפניך.
לא, 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 אני הצעתי.
אתה הצעת, אתה גם לא גר בתל אביב, אז לא תקבל. אנחנו לא רוצים אותך.
לא נחשב.
אתה גר בתל אביב?
רמת איפה לא נחשב?
לא נחשב, לא נחשב, אתה איתם. אתה יותר קרוב לבני ברק מאשר
לתל אביב. אתה לא תקבל אותי לתל אביב?
לא.
מי יקבל אותך בכלל ברמת אפעל?
אני גר פה, בסדר, אין לי בעיה, אני לא אבוא.
אנחנו הדרק של הדרק של הדרק, בחייך.
אריה, בקנטון שלכם.
אצלכם עוד מתפלח פה ושם איזה ימני.
איפה? אני לא נגד ימני.
בתל אביב.
מרמליניאק, אני בחיים, המפלגה הכי שמאלנית שהצבעתי לה, כאשר הצבעתי לה גם הדרק, היה ישראל ביתנו של ליברמן, זה הכי שמאל.
מה אתה רוצה להגיד לי?
הצבעתי גם לדבילים הרבה יותר גדולים.
נו, כי אתה דביל.
אתה יודע שאני הצבעתי לרפול תחת הסיסמה צריך כסיל בכנסת.
תקשיב, אמרתי לך כבר שאתה דביל, אתה לא צריך להוכיח את זה.
בסדר.
נו, אז מה?
אז זה לא קשור לשמאל, אנחנו לא רוצים קשר איתם.
אנחנו?
גם איתכם לא.
אתה לא קראת את המאמר על ההתנתקות?
שמעת?
כבר התנתקנו מזמן.
לא משנה, אבל אני רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה לחיות בתוך, אתה יודע, בתוך מי שנקרא יפו בדרום.
איפה של נכד של יהודי הוא גם יהודי.
כן, וגם עד גלילות. במזרח אני אעבור גבול.
ואנחנו לא נוכל, ולא נוכל חמץ בבתי חולים גם אחרי החוק.
לא נפריע לאף אחד.
יפה מאוד.
לא אכלנו גם חמץ בבתי חולים.
100%.
תביא לפני שאתה מבין מהלך או כוחות.
לא מבין מה רוצים מהחיים שלנו.
ולא פגענו להם בימי כיפור, ולא פגענו בשבתות.
והמשכנו לשחק כדורגל בשבת, למרות שמשחקים את רוב המשחקים באמצע השבוע.
ואני מזכיר לך שאני כבר 10 שנים גר מול בכנסת, ובחיים לא הפרעתי, וגם לא אפריע.
אבא שלי היה נוסע באלנבי, אתה שומע, הוא היה מגיע 2 רחובות לפני בית הכנסת הגדול, הוא היה עושה מעקף בשביל לא להפריע למתפללים. תראה לאן הגענו.
תגיד לי, בשנקין אין חרדים?
בוודאי.
מישהו הפריע להם?
לא.
מישהו הפריע להם? תגיד לי, לא גרנו בגבעתיים, בני ברק זה היה מרחק הליכה, הפרענו להם?
לא נעים לי להגיד שיש לי הרבה חברים חרדים, זה נשמע לא טוב.
תקשיב, יש לי חברים דתיים,
חרדים, חרדים.
אז אני אומר עוד פעם, מעולם לא פגעתי.
מתקשרים אליי כל חג, להגיד לי חג שמח.
היו לי גם מפקדים, גם בסנטה קטרינה, וגם בנבו, בהר נבו, איך קראו לזה, ג'אבל מורן, אתה הבין? אף פעם מפקדים דתיים, תמיד דאגנו שיהיה להם את כל מה שצריך, תמיד כדי לכבד את אורח חייהם.
אז הצליחו להסיץ אותנו ככה.
הצליחו, הצליחו, זה אשמה שלנו.
טוב.
שהסכמנו. עורך ומפיק, שר פלסנר. אגב, הנה שר, חובש כיפה, פעם אמרנו לו משהו על אורח החיים שלו.
הלוואי וכולם היו כמו שר.
הלוואי, אבל היו, אבל יש רוב הדתיים כאלה.
נכון.
עוד פעם, עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי על השידור ברדיו 103 שקד וולפין, ברדיו צפון 104.5 שר בן חמו, האורחים בדיגיטל, מאור רטה, דוד צבולוני ואבן בן ארי. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. שר עוד עם 4 טלפונים עליו, מנסה להשיג מישהו בהטסה. בוא תספר לי באמת בשני משפטים את דעתך. יש? אוקיי, אז הנה, מתחיל עכשיו צביקה שרף, יש לנו כמה דברים, ואני רוצה את שניכם. צביקה, הלאה, אני ערב טוב.
היי.
ערב מצוין.
אני רוצה באמת, קודם כל, ששניכם תביעו את דעתכם, בקטע של המענקים שהולך לשפוך כאן מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, 6 מיליון שקל לכל קבוצת כדורסל, שתשתף 4 זרים, במשחקי הליגה, כמות הזרים אצל קבוצות אלה שיקבלו את המענק תפחת מ10 בעונה ל6, מי כאן זה שלכם?
מה אתה אומר?
קודם כל אני לא... איפה המתווה?
אני לא ראיתי.
מה זה איפה המתווה? יש...
שמעתי, שמוע.
לא, לא, אבל אתמול דיברתי עם מיקי פעמיים, הוא דיבר גם כאן, גם בערוץ הספורט, בכל כלי התקשורת. יש מתווה, כבר הוצע גם למנהלת, גם לארגון השחקנים, הם הסכימו ב...
למה אנחנו לא יכולים לראות את המתווה הזה?
אתה תראה אותו, תשמע, מה אתה חושב שיסתירו אותו? מה זה נראה? מה נראה לך? זה הסכם קואליציוני שמסתירים? לא.
כן, גם בן גביר הבטיח 9 מיליארד שקל למשטרה.
נכון.
לא בן גביר הבטיח, בהסכם הקואליציוני הבטיחו. האוצר לא רוצה לתת. אז מה, אבל בוא נאמר, קח אותי למקרה, קח אותי לאירוע. תשמע, זה לא רק בכדורסל. זה גם הכפלה של הכסף ליחידה לספורט הישגי, מ-20 ל-40 מיליון שקל בשנה. אוקיי? קח אותי לכדורסל בקטע שיהיה.
אני אוהב עכשיו להתחבר איתך לכדורסל.
כן.
קודם כל, אני בעד כל גרוש שמגיע לקבוצות ולספורט ולכדורסל.
אני מצטרף.
שניים, הבעיה מתחילה בחוק המטופש, שבו אני יכול לבחור 5, אתה יכול לבחור 6, הוא יכול לבחור 7. אני לא אכפת, למה שלא כל הקבוצות יהיו עם 4, או כל הקבוצות עם 5? תשנו את הכסף.
כי חלק משחקות באירופה.
לא רק, אז השנה שיחקו באירופה 6 קבוצות. אז מה?
אז אתה רוצה אותם חוקים לקריית אתא?
ההורדה של כמות הרישומים תהיה רק לקבוצות עם 4 או לכל הקבוצות?
עד כמה שאני זוכר...
בואו אני אסביר לכם מה שאמר השר, עזבו אותנו.
רגע, תגיד לנו מה אמר השר בנושא של השימוש בכסף. עד כמה שאני זוכר, הכסף נועד לשחקנים זרים בכירים. זה נכון? הכסף שיקבלו הקבוצות.
ממש לא.
כן, השר אומר שהוא בעד שיגיעו לפה שחקנים בכירים, ויצומצם הפער בין הכדורסל הישראלי לכדורסל הבינלאומי.
נכון.
עכשיו, עד כמה שאני יודע, היום באמת רוב הקבוצות, להוציא מכבי תל אביב ואולי עוד זה, מביאות שחקנים בעד 112,000 דולר לשנה.
108.
ולא משלמים מס על זה.
108. הם לא ישלמו גם מס, 108,000 דולר. יירשם כהוצאות, כי זה החזר הוצאות יומי בסך 400 דולר ביום, זה החישוב.
נו.
ועל היתרה, נגיד, בין 108 אלף ל-300, כפי שאומר השר, ישלמו 25%.
אבל הוא רוצה לפתור שחקן אחד ממיליון...
זה הוא לא יכול.
הוא לא יכול לפתור.
הוא לא יכול.
לא.
הוא לא יכול. החוק מס על כולם אותו דבר. אי אפשר על אחד כן ועל אחד.
זו תקנת מס. תקנת... רגע, אני רק רוצה להסביר לאריה. זו תקנת מס שהספורט בהון שלטון, למי שחיבקו כל השלטונות, לקח את מה שהשיג קוני מוס על העיר חמו, עיתונאי הולנדי, שהיה יושב ראש תא
הכתבים. עיתונאים.
התא הכתבים הזרים בישראל בשנות ה-80.
והרחיבו את זה גם לספורט.
ולקחו את זה גם לזה, אמרו למקצועות, כאילו הם באו מהנדסים זרים וספורטאים זרים. אתה הבין? זה פשע מאורגן בעם.
כן. מתי ייכנס הכסף? בסוף השנה כשידעת...
בתחילת העונה הבאה.
מה?
בתחילת העונה הבאה, שאלנו את זה אתמול. אני אומר לך רק דברים בשם אומרם.
אוקיי, בסדר, בוא נראה איך זה. אני מאוד
התקציב
בעד...
התקציב אמור אבל... לעבור עד סוף מאי.
אבל עכשיו, יש היום בליגה הישראלית מספר קבוצות שכולל בחירות שאין להם מספיק ישראלים. הפועל חולון, העונה שלה פחות טובה מה ששנה שעברה בגלל חוסר בישראלים.
נכון.
הפועל אילת בגלל חוסר בישראלים. כל הישראלים הטובים מתרכזים במכבי תל אביב, הפועל תל אביב.
הפועל ירושלים.
מה?
הפועל ירושלים.
כמה בגליל.
נכון.
עכשיו, פתאום נולדו במצב הזה בין 15 ל-20 שחקנים חדשים שצריכים להיכנס לליגה בשנה הבאה.
לא, הוא רוצה, או שוב...
אתה מדבר על ליגה פיתוח, איפה תביא שחקנים?
לא, רבותיי, רגע. אני שוב מצטט את הרעיון איתו אתמול. הוא רוצה שיביאו למשל את אמיר בלט ואת זוסמן, סתם הוא נקב בשמם, שהם שחקים בחוץ ואפשר יהיה לשלם להם את אותו כסף.
הם לא יבואו.
אני יודע שהם לא יבואו, אני אומר שכן.
אבל אתה פתאום מגן על השר.
אני לא, אתה שמעת אותי מגן... אני אומר לך, זה הון שלטון.
אני ראיתי את התמונה של החתימה או על סיכום המתווה. עומדים שם כבוד השר, אני מאוד מגבה אותו, כבוד ניר אלון, חברינו המשותף, שאני לא יודע איך הוא חזר לעניינים.
כבוד ראש החטיבה, מה זה?
עודד שעשוע.
רגע, אני שאלת איך הוא חזר לעניינים, זה פרנסתו. אחד מהג'ובים שלו.
הוא לא הלך לשום מקום.
ראש חטיבת הספורט בהסתדרות.
כן, לעשות בלגן. אדון מישאלוב, מחטיבת הספורט של ההסתדרות, אדון
לא, שעשוע. הוא לא. מישאלוב הוא מנכ"ל ארגון הכדורגלנים.
אוקיי, מה הוא קשור שמה? שתיים.
גם זה יהיה גם בכדורגל, זה מה שזה קשור.
מה?
הסידור הזה הוא גם לכדורגל.
נראה.
מה זה נראה? זו התוכנית.
טוב, הלאה, מתקדמים.
יושב ראש המנהלת. מי יש המקצוע שם שעדה את כל התוכנית הזאת? עכשיו, מאיפה מגיעים עוד 25 שחקנים בשנה הבאה לליגה הישראלית? עכשיו ליגת פיתוח.
זה מה ששאלתי אותך, קוף. זה מה ששאלתי, את קוף לפני הזה.
לא תהיה ליגת פיתוח.
מה זה לא תהיה? התנאי לקבל את הכסף זה קבוצה.
לא תהיה, הנוער יהיה ליגת פיתוח.
רגע. תקשיב.
אני מאוד בעד ליגת פיתוח.
נכון.
אבל איך היא תקום? במקום מה היא באה?
יפה. ליגת פיתוח מתוכנן זר אחד, אוקיי?
רגע, איפה היא תהיה?
רגע, הוא איזה עד גיל 22, נוער בישראל מסתיים בגיל 19 כחריג, אוקיי?
אבל הם, הם לא משחקים למשל בלאומית?
אז אני אומר עוד פעם, לא, במקום ללאומית, יבואו לליגה פיתוח.
אז לא תהיה לאומית?
יהיה לאומית.
אז מי ישחק שם?
אתה הבין? אלה שמשחקים בארצי, תהיה לו ללאומית.
רוני, אני מאוד בעד ליגת פיתוח, אבל צריך לחשוב איך בונים אותה, ומה עושים איתה, ולמה. כי היום משחקים בליגה לנוער, משחקים בליגה לאומית, גם בליגה ארצית יש הרבה מאוד שחקנים צעירים. איך תהיה הליגה? אתה יודע שלהחזיק קבוצה בליגה
אני לא יודע.
צביקה, האם כל קבוצה בליגה הראשונה מחויבת קבוצה בליגת הפיתוח?
צביקה, הגיע סנטה קלאוס.
תשמעו, חבר'ה.
מחלק כסף. כולם רוצים לתת ביס.
הוא לא יענה לך גם, אין לו מה להגיד.
מאיפה אני יודע?
הוא בסך הכל נתן את העמדה של השר, זה הכל. תקשיב, צביקה, פה עקום מתקנים בעקום. הדבר הראשון שצריך לעשות, לבטל את הפטור ממס לזרים, שישחקו ישראלים וזרים באותן תנאים.
טוב, יאללה, לא נגיע להסכמות, בוא נראה את הכסף.
רגע, אתה איתנו או נגדנו
פה? מה זה?
אתה איתנו או נגדנו?
הוא לא החליט.
אני נגד כל דבר שעון שלטון מעורב בו.
עכשיו, אתה כל הזמן אומר כסף מהעיריות, אז עכשיו
בא כסף בממשלה. אבל תקשיב, בכסף הזה צריך לבנות מתקנים, להעלות את כמות הספורטאים, במינימום, ל-250,000, וצריך תוכנית.
אני הייתי לצערי הרב, אתה יודע, חבר בוועדת מסע ומתן בניגוד הכדורסל לבין המנהלת, שהתחננו שנה על הקמת ועדה מקצועית שתקבע דברים בזרים ובישראלים ובדיגת פיתוח וזה, המנהלת לא רצתה שום דבר.
גם עכשיו היא לא רוצה. גם עכשיו היא לא רוצה, הם רוצים רק את השלל, אתה לא מבין? הם רוצים את השלל, לא מעט כלום. צביקה, אני חייב לסיים, יש לנו שיחה. אבל יהיה לנו הרבה זמן לדבר, מחר אתה פה, תגיד מה אתה חושב.
יאללה.
בריאות. אנחנו עכשיו עם עורך הדין אפרים ברק, מומחה למשפט ספורט בינלאומי, דיין בקס בעבר היועמ"ש של ההתאחדות לכדורגל. אהלן אפרים, ערב טוב. אנחנו חיים, אתה יודע, אנחנו חיים בצניעות, אתה באיש העולם הגדול, ואתה מייעץ בין השאר בארבעה השנים האחרונות, לממונה על הספורט בקוסובו, מה קוראים אותו, זה אישה כנראה, זה דאולינה
אוסמאני.
כן, אוסמאני,
נכון.
כן.
דאולינה, כן. כן, אני קצת מעט גם לה כשצריך.
אבל רגע,
מה אתה יכול לספר לנו על דאולינה?
לפני דאולינה, אחת מהעצות הייתה אתמול לעצור את יושב ראש ההתאחדות שם?
לא, אני לא יודע אם הייתה אתמול, אני לא ראיתי ידיעה כזאת, אני יודע שכבר לא מעט זמן יש איזשהו סיפור משפטי איתו, העניין שלו נדון בכמה ערכאות, מה קרה אתמול, או אם קרה משהו חדש אתמול, לצערי לא הספקתי להתעדכן, אבל זה מה שאני יודע בגדול, מעבר כן. לזה אני לא יודע אם יש משהו חדש.
תשמע, יש דבר אחד שאנחנו בטוח יכולים ללמוד מקוסובו, וזה מלחמת אזרחים. זה, בזה הם יותר טובים מאיתנו.
הם לא התחילו.
אנחנו גם עוד לא התחלנו, אבל זה קרוב. תשמע, קוסובו זה מדינה בהתהוות. מתי הם נפרדו מסרביה?
שנות ה-90.
אז זה בדיוק העניין.
הם לא ממש נפרדו.
בוא נאמר, הם הכריזו עצמאות ב-2008, ואז...
מ-2015 הם בספורט.
יפה. זאת אומרת... יפה. מדינה שהיא כבר 7 שנים, 8 שנים בעצמאות, איפה הספורט זה הדבר שבכלל יש להם ראש לדבר הזה?
קודם כל, מ-2008, אמנם תלמיד מתמטיקה לא הייתי, אבל אנחנו כבר 13-15 שנה מאז. אבל יש להם ראש לספורט, עובדה שהם משקיעים, עובדה שהם מפתחים. אגב, בכל מקום בעולם, אנחנו מכירים את התופעה שדווקא מדינות חדשות ומתהוות, האלמנט של הספורט, וההופעה בטורנירים בינלאומיים וכו' וכו', זה אלמנט מאוד מאוד חשוב בתוך ההתפתחות של העצמאות, ואנחנו מכירים את זה.
והם לא, הם לא איזה מדינה אפריקאית, הם נפרדו מיוגוסלביה, שזה מדינה עם תשתית ספורט רצינית.
אז מה שרציתי להגיד, שבדיוק אנחנו מדברים על עוד מדינה בלקנית שפעם הייתה חלק מיוגוסלביה, עם כל ההיסטוריה הידועה של הספורט בזמנו היוגוסלבי, ולימים כל מדינה עצמאית שנפרדה אחרי הפירוק של יוגוסלביה לא התחילה מאפס. אבל מה שכן השפיע שם והשפיע יותר, זה באמת המלחמה המאוד מאוד קשה שהם עברו, שבעקבותיה, אגב, 2/3 מהאוכלוסייה הקוסוברית עזבו את קוסובו, אגב, הם, ממה שאני יודע, הם כמעט היחידים שכמונו מדברים על הגולה. יש להם בגולה כפול
לגיונרים
מאשר בקוסובו עצמה.
רגע, ולכן... רגע, זה מעניין, שנייה. אז זה, אנחנו, למה אנחנו מדברים על קוסובו? כי יש מזה בשבת משחק כדורגל של הנבחרת. נכון. עכשיו, הנבחרת הקוסוברית, אחד, חלק מה, אתה אומר, מהאוכלוסייה עבר בכלל למדינה אחרת, וזה גם יהודים יש בכל העולם, אבל אנחנו מדברים גם על המדינה עצמה, שיש שם גם אלבנים, גם סרבים, גם קוסוברים, מי רשאי לשחק בנבחרת?
קודם כל, מי שרשאי לשחק בנבחרת לפי הכללים של פיפה הם הקוסוברים, ומי ששיחק בעבר באיזושהי נבחרת אחרת יכול לעבור או לא, בתנאי שהוא עומד בתנאים של פיפה. במובן הזה הם לא שונים מכל מדינה אחרת. אבל מה שמאוד מעניין זה דבר אחר. בגלל העובדה שחלק גדול מהאוכלוסייה נאלץ לברוח ולעזוב בגלל המלחמה, הילדים שלהם, הדור השני, גדלו במדינות, בחלק ממדינות אירופה האחרות, אנחנו יודעים שיש קהילה מאוד גדולה גם בשוויץ וכו', והשתלבו שם בספורט, וחלקם, כמו שאנחנו יודעים, גם משחקים שם בנבחרות. אגב, שוויץ למשל מאוד לא אהבה את העובדה שקוסובו התקבלה כחברה בוופה, ומיד אחרי זה בפיפה. בגלל הפחד שלה מאיך זה ישפיע על שחקנים שלה ששיחקו כבר בנבחרת או שהיו מיועדים לשחק בנבחרת. זה אלמנט מאוד מעניין. עכשיו, מי שכבר שיחק בנבחרות אחרות, כי המשפחה שלו הייתה שנים במדינות אחרות, הוא מן הסתם, על פי הכללים של פיפה, לא יוכל לשחק, אלא אם זה היה נבחרות ילדים, נערים, אנחנו מכירים את הכללים, לא ניכנס לזה.
טוב, אנחנו לא דואגים לנבחרת קוסובו, תגיד.
לא,
אני רק אומר לך דבר אחד, מדובר במדינה של 1,900,000 אזרחים.
שזה כמו תל אביב, גוש דן.
לא, גוש דן. גוש דן. ואני מבטיח לך שבתוך 10 שנים מהיום
אנחנו לא נראה את האורות של הברקס.
אתה לא תראה את האורות של הברקס, הם יהיו נורא נורא.
אני אתמול הערכתי 5-7 שנים, רוני קצת יותר אופטימי מבחינתנו, אמר 10. אני גם חושב שהם ירוצו קדימה ויעקפו.
אגב, בכל ענף ספורט, כן?
אז זהו, במה הם מתמקדים?
תראה, תראה, בוא נעשה סדר, קודם כל, אני לפעמים מספר לאנשים על המדינה.
בג'ודו למשל, יש להם מדליות אולימפיות.
ג'ודו יש להם מדליסטית אולימפית מריו, כן?
ב-52 קילוגרם, כן?
נכון, אגב, תלמנדי אחר, שהוא חבר טוב ותלמיסי, מחר מגיע לפה, אבל היא מדליסטית אולימפית, הם שיחקו בריו תחת הדגל עדיין של הוועד האולימפי, יש להם כדורסל לא רע בכלל, שוב, ההיסטוריה היוגוסלבית, יש להם, אגב, יש להם אקרדיטציה, ומקיימים טורנירים מאוד מאוד נחמדים וטובים של 3-3 כבר שהיום פיבה מנהלת.
יש להם גם כדוריד ויהיה להם כדורעף וכדורמים.
נכון, כל.
במקצועות האלה הם נותנים לנו גז תוך ממש כמה שנים. כדורגל קצת פחות.
לצערי או לשמחתי נאלת להסתים.
הם ניצחו אותנו גם בצעירה פעמיים, בית חוץ.
כל הענפים שגם באופן מסורתי אתה רואה אותם במדינות הבלקניות, הם רוצים וירוצו קדימה, ושמעו חבר'ה, זה א' מגיע להם אחרי הסבל הגדול שהם עוברו עם אנשים, זה מדינה נחמדה, אנשים נחמדים ברמה מאוד מאוד גבוהה.
אין להם גם בעיה, אפרים, אתה יודע, מאחר ויש שם גם הרבה אלבנים וכל הדברים האלה, זו אותה טריטוריה של הבלקן, להביא מתאבקים ומתאגרפים ומשקולנים, כל הדברים האלה, וזה מה שיהיה, כן? כי אנחנו, אמנם אנחנו המצאנו את ההתאזרחות, אבל פיתחו את זה כבר לדרגת אמנות, הגויים.
לא, העניין הוא, תראה, הרבה קוסוברים יש להם גם דרכון אלבנית. אגב, צריך להבין שמבחינה אתנית הקוסוברים הם למעשה גם, הם אלבנים גם בזהות שלהם. אתה רואה בקוסובו יותר דגלים של אלבניה מאשר של קוסובו, וזה לא במקרה. אז מי שיש לו את האזרחות האלבנית ושיחק כבר בנבחרות אלבניות, יוכל או לא יוכל לעבור לפי הכללים של ההתאחדות הרלוונטית. אבל בפועל, מבחינת הזהות או ההזדהות, כל הקוסוברים, אם הם לא מעודדים את קוסובו, אז הם מעודדים את אלבניה ללא כל ספק, ויהיה מאוד מעניין לראות את המשחק, אבל זה חשוב.
אפרים,
אנשים פה נחשפים למדינה המדהימה הזאת.
עזוב אותך מספורט, זה לא מעניין. תגיד, יש הכל כלול במלונות בפרשטינה?
מלונות נחמדים מאוד, הכל כלול אין.
תרם נכבש על ידי...
אני מקווה שיוציאו ויזה שאנחנו לא נגיע.
עוד לא השתלטנו עליהם. לאט לאט אנחנו מנסים להביא דברים, אבל לא הרבה. אני שם עם שותפים, מביאים עכשיו את הפאדל לקוסובו, ונקווה שהם ימשיכו להתקדם יפה גם בתחום הספורט.
דש לדאולינה.
כן, אפרים, המון תודה.
אני אשמח למצוא. תודה, חברים.
אנחנו רוצים את פרק ניסה. אנחנו לא צריכים את זה לשאר הישראלי, מספיק שאר יהיה ואני ניכנס.
נכון.
פעם הבא שאני נוסע, תבוא איתי. בכיף. בכיף, חברים.
תודה. אנחנו עכשיו עם בן אילם, מאמן מכבי פתח תקווה, מוליכת הליגה הלאומית. אהלן, בני.
אהלן, רון.
לא, יאללה, מתחילים, אתה יודע, 7 משחקים, וזהו, אתה לא צריך גם את כל 7.
לפרוטוקול.
מספיק לך 4 ניצחונות, והקבוצה בליגת העל.
האמת שאני שומע מאמנים שמגיעים לפלייאוף אומרים 7 גמרים, לא, לא, אין 7, כל משחק הוא בפני עצמו. אם אנחנו נצליח ב3 משחקים הראשונים, אז כבר המשחקים האחרים לפי דעתי יהיה יותר קל. המשחקים הראשונים הם הקובעים, וחשוב מאוד שנגיע, כמו שאנחנו נראים עכשיו, אם נגיע לפלייאוף בצורה הזאת, אז יהיה בסדר.
תראה, יש לך בוס שגם בכיר בכדורגל, גם בכיר בהתאחדות, וגם מכיר את כל השטויות. זה לא מסכני כמו הפועל רמת גן, שעושים להם כתרים מעל הראש, והם לא מבינים מי כתר את הכתר. אתם יודעים בדיוק, אצלכם לא יהיו פרטיות במשחקים.
אם אתה מדבר על הבוס, אז אני יכול להגיד לך כיף, כיף, כיף לעבוד איתו, ואתה יודע, אתה יודע, עכשיו זו תקופה הכי טובה, אבל יש ימים בכירים בכדורגל, אבל סך הכל, אחלה בוס.
תגיד, עם כמה נקודות אתם מסיימים את העונה הרגילה?
ליגה
רגילה. עם 61 נקודות.
ואתם ראשונים, נכון?
אנחנו ראשונים, הפועל פתח תקווה עם 60 נקודות, וטבריה עם 6 נקודות פחות מאיתנו, 55 נקודות, בגדול, בדרך כלל בקטע של 67%, זה צריך להספיק לך לעלות ליגה, אבל הליגה השנה סך הכל, יש קטע של 4-5 קבוצות טובות מאוד, שהם לוקחים הרבה נקודות, ועד הרגע זה, זה עדיין לא נגמר.
בני, אתה אמרת קודם את העניין, זה, למדוד זה באחוזים זה ממש לא נכון. מה שהכי חשוב... זה הסדר של המשחקים. אם אתה לוקח בהתחלה, חלק מהקבוצות כבר הולכות לקפקפים, לים, ואז היתר זה לפרוטוקול. ואם אתה חס וחלילה מפסיד בהתחלה, אז את מי יש לכם?
אנחנו שהיינו בפלייאוף העליון, הפסדנו 6 משמונה, 5 משבעה.
אל תקלקל. בקיצור, עם מי יש לך את המשחקים הראשונים?
אז זהו, אז בוא נגיד, בדרך כלל מי שמסיים מקום ראשון, הוא מקבל משחק אחד עודף בבית. אבל בגדול, אם אני פותח את המשחקים, יש לי את אקו בבית, משחק ראשון, שניצחנו אותם רק לפני שבוע בבית, אז לקבל אותם פעם שנייה בתוך שבוע, זה הולך להיות משחק קשה, משחק מסוכן. מחזור שני יש לנו דרבי מול הפועל, ומחזור שלישי בטבריה. סך הכל שלישיית, שלוש משחקים די קשים, אם אני מסתכל בכללית, אבל עוד פעם אני אומר, אם אנחנו נגמור את המשחקים האלה מהר מאוד, אז אין לנו קל בהמשך.
תגיד, מה קורה עם טוקלומטי? אני קורא שהוא מבוקש הילד ב-PSV.
כן, אבי, סיימתי את האימון, אז אבי סיפר לי את העניין, הוא בנבחרת הנוער, כמו שאתם מבינים, הוא שיחק כן, היום בפולין. בנבחרת הנוער. בגדול, אבי מחכה שהוא ישחק באולימפית, בטורניר שיש לאולימפית, ושם אם הוא יצליח יהיה לו... דרישה מאוד גדולה, אני חושב שמדובר באמת בשחקן גדול, אתלט לכל דבר, מהירות, טכניקה, משחק ראש, והדבר הכי חשוב, מכובש שערים, וזה מצרך הכי מבוקש, אתה יודע, מי שמכובש שערים גם מרוויח הרבה, וגם הקבוצה שלו מקבלת הרבה כסף על זה.
תגיד, יש לך חוזה לשנה הבאה?
במידה ואני עולה ליגה, אז אני אמור להמשיך במכבי פתח תקווה.
ובלי להיכנס לשמות, כמה מתוך הסגל הזה זה שחקנים ראויים לליגת העל?
אתה יודע, שאנחנו משחקים השנה, אז יש הרבה מאוד שחקנים שמעריכים את הקבוצה שלנו ומחזיקים ממנה, ויש כאלה גם פרשנים שאומרים שמכבי פתח תקווה זה קבוצה של אמצע
דבר בליגת העל. אבל לא אתה ולא אבי לוזון מאמינים למה שאומרים. אתם צריכים שוער, בלם, שני קשרים וחלוץ, וזה בהרבה כסף, כן?
ואיפה הזרים שאנחנו, יש לנו רק
שני זרים כרגע?
קוף קוף, שכחת גם שהם צריכים מאמן.
למה מאמן? יש להם מאמן.
יש להם מאמן.
לא, אני עוד פעם, זה שיש
להם חוזה. החלפת את כל הקבוצה?
לא, זה שיש להם חוזה, יש לבני חוזה, אנחנו מכירים את הכדורגל הישראלי. חוזה הוא המלצה בלתי מחייבת. תגיד לי רגע, בני, אבל...
בוא נדליק את זה מדורה קטנה.
אין מדורה, זה המצב, המציאות מדליקה את עצמה.
לא, תגיד, אתה מוכן לברך את קוז'וק על ההצלחות שלו במכבי נתניה?
נו, אריה, למה בפולנית? אחי, מדברים עם טריפוליטאי, למה?
תן!
קודם כל, אני באמת מברך את מכבי נתניה ואת קוז'וק, שהם מצליחים, והם עושים עונה יפה ומצוינת, והגיעו למקום רביעי, ונכנסו לפלייאוף, והלוואי ויקחו גם גביע המדינה.
זה מוקלט, זה מוקלט.
זה מוקלט.
הלוואי, אבל בוא נראה את זה קורה, אתה יודע, לפעמים עולים,
עולים, עולים. יכולים, יכולים.
אתה יודע מה, אבי טולדנו פעם שר שיר מאוד יפה.
הערים גבוהים יותר בדרך חזרה. הערים
בדרך חזרה. הגיעו לפיק, אבל עכשיו מתחיל להיות גבוה. והחמצן דליל, החמצן דליל, ושחמצן דליל עושים הרבה שטויות.
מי כמוך מכיר את הכדורגל
הישראלי, נו מה? כן, אבל בסדר, עשו בסך הכל גם פלייאוף עליון, גם חצי גמר, ליג, בוא נאמר, עונה טובה מאוד, לא משנה מה יהיה בהמשך.
נכון.
בני, רק תרגיע אותנו בדבר אחד, אחרי ששיחקת באמת נגד כל קבוצות הליגה, האם האורדונים ירדו ליגה או ישרדו? יש לנו כרגע פער של בלי 6 נקודות, נכון אריה? בנוף הגליל.
אל תבנה על זה.
אז בוא אני ארגיע גם אותך וגם את אריה, אני חושב שהאורדונים בטוח שהם נשארו בליגה.
בלי מבחנים וכאלה.
בלי מבחנים, הם שרו בליגה, ממה שרואים כרגע, שנוף הגליל ואשדוד, אלה שירדו.
לפחות דבר אחד אני יכול להגיד לך על בני לם, הוא מנומס.
כן, לא, אבל... מה, אני מלא אושר, אבל...
הוא דיפלומט.
אני מלא אושר, אבל אני בהתקף חרדה.
לא, 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 אתה יכול לישון טוב, אל תדאג.
אוקיי, על הכיפק. בני, שיהיה בהצלחה. תגמור את זה מהר.
תודה לכם.
בני, תגמור את זה מהר. מהר, לא, אתה... תיק-תק-תוק, זהו, שלושה משחקים ונגמר.
יאללה.
יאללה, שחק אותה. אנחנו עכשיו עם ערה לוייסברג, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
דבר איתי קודם כל על הפועל תל אביב, שמשחקת היום בוורוצלב. תגיד, הצלב קרס הוא עדיין בגג האולם בתקרה?
זה נבדוק הערב, מקווה שנצליח לתפוס את הפריים בטלוויזיה.
לא, לא, אתה יודע שאני הגעתי לשם עם מכבי תל אביב, אגב, זה היה בדיוק ביום בו נרצח גנדי רחבעם זאבי, זכרו לברכה.
לברוצלב?
כן, עם מכבי.
2001.
כן, ואני ראיתי את הצלב קרס, כי לא הייתי שם לפני, אני יודע שצביקה אימן שם, לא הייתי שם לפני, אז אמרתי, בוא נה, איך אפשר להסתכל?
לא, מולי אימן שם.
גם צביקה.
גם צביקה וגם מולי.
גם צביקה וגם
מולי. בברוצלב?
כן. בוצלב, עם הצלב קרס למעלה בתקרה.
בחייך.
טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים, יש לנו עסק, למרות שבאמת הממשלה הפולנית נורא התקרבה אלינו עכשיו.
פשיסטקו פוז'ונטקו.
כן, ועכשיו הם רק אומרים, אוקיי, אולי ייקח קצת זמן, נשרוף אתכם עוד פעם, כמו אנחנו אוהבים. אתה הבין? חולל היה סנא. אה?
נשרוף את הכסף הם עוד.
ברור, בחייך. תשמע. אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, באמת, באנתרופולוגיה, בביולוגיה, ובכל מדד שתבחר מחקרי, עם לא משתנה ב-75-80 שנה. לא, ממש לא. אז, אבל בוא נדבר על הכדורסל ועל הפועל תל אביב, סך הכל שם האמריקאים שעושים את העבודה, אצלנו כמה ישראלים, ואולי אצלהם כמה פולקים. אני חושב שהפועל צריכה לנצח שם.
כן, כן, בוודאי. ורוצלב, הקבוצה הכי חלשה באירופה, ניצחון אחד מ-16 משחקים. ואנחנו מדברים על מפעל שקשה לא לעבור בו שלב, כי 16 קבוצות מתוך 20 עולות שלב, אז היא מהארבע האלה שמודחות. כן, יש שם איזשהם ניצנים של שינוי, שכמובן לא יעזרו להם כבר באירופה, אלא יותר לקראת הפלייאוף הפולני. החליפו מאמן, הביאו... הנה, זה יסתדר לך עכשיו עם הצלב קרס. הביאו מאמן טורקי בשם ארדואן, שלא הביא בינתיים ניצחונות באירופה.
עכשיו אסור להגיד כלום על ארדואן, אנחנו מתנשקים איתו פה לפה.
בדיוק. אז הם לא נשברים. זאת אומרת, זאת קבוצה שבתל אביב קיבלה 30 הפרש. הפסידה גם משחקים ב-40 ו-36. לפחות בשני המשחקים האחרונים מאז שארדואן הגיע, הם היו לא רחוקים מניצחונות על פריז ולונדון, ככה נגמר פה 4 הפרש. שם שבע, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב חושבת שהיא הולכת לטיול, לא בטוח בכלל.
טוב, תשמע, אין לי הרבה ציפיות מהפולנים, זה היה מטומטם, מה שנקרא, מנקודת מבט היסטורית.
הלו, 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 שכל מילים.
אריה, אריה, עזוב אותך, כולנו הר שלי, עזוב אותך מהשטיות. אתה מבין, זה מה שנקרא בסי. אבל בכל מקרה...
שני ההורים שלי מוורשה.
נו, אז מה?
שתי גדות לויסלה.
חוץ מלדיבות, לא יודעים לעשות שם כלום. בלשרוף, כן, בלשרוף הם טובים גם.
אם נשאיר את הפולנים בצד ונתמקד בפועל תל אביב, קודם כל הפועל גם הערב בלי תומר גינת, מקווים שבשבוע הבא מול פרומיטיאס הוא כבר יוכל לחזור, אולי אפילו לפני כן מול הרצליה בליגה.
כן.
הפועל תל אביב, קודם כל, אם היא מנצחת הערב, בחזור לפני האחרון, היא מבטיחה כבר... את מקומה בין ארבע הראשונות, שזה יתרון ביתיות בשמינית הגמר.
אבל זה לא יספיק.
זהו, זה העניין. עכשיו, הפועל תל אביב גם...
אתה חייב להגיע לפחות למקום שני. מה זה חייב? תאמין, לא ציפינו לזה בכלל תחילת העונה. אבל אם אתה במקום שני בבית, זה נותן לך שני שלבים, שמינית ורבע, יתרון ביתיות.
זהו, אני אסתכלתי קצת. אתה יודע, הדברים עוד לא סופיים, וכל מיני דברים בטבלאות עוד יכולים להשתנות, אבל... אם הפועל תל אביב, קודם כל, אם היא מנצחת הערב, יכול להיות מצב שאנקרה שמדורגת מעליה במקום השני, אנקרה משחקת בלונדון, היא פייבוריטית, סבבה, לא 100% שהיא מנצחת, אז כדאי להפועל תל אביב לנצח כדי להיות מוכנה לאופציה הזו, שאתה יודע, פתאום אנקרה מועדת, הפועל תל אביב יכולה להגיע למקום השני.
עכשיו באמת הבריטים מאוד כועסים על הטורקים, כי נסו שם כמה... ורדרדים, נסו לסטמבול לעשות ניתוח קיצור קיבה, ניתוח, איך זה נקרא? בריארי.
כל מדינה מוצאת בטורקיה.
והשאירו שם שבע גופות.
עוד מעט הם יכולו להסתלות שיער גם.
גם הסתלות זה מסוכן, אתה יודע, כל דבר זה מסוכן.
השתילו לגופות שיערות?
לא, הם הלכו לקיצור קיבה. והבין, אין, בנה, הבריטים זה גם, כל מי ששלט פה, אריה.
הם קיצרו להם, אבל קצת יותר.
כל מי ששלט פה, באמת היה על גבול הפיגור. הבריטים, הצרפתים, הטורקים. אתה מבין, היה, באמת, אני לא מבין איך זה קרה. אבל בסדר, אז גמרנו עם הפועל תל אביב, בוא ניסע להפועל ירושלים, שנוסעת לשטרסבורג, אחרי ניצחון סופר מרשים בדיז'ון. זהו, אני גם מצפה לניצחון שם, כמה הם? עם 11 ניצחונות רצופים או 10?
כן, 11 ניצחונות רצופים, ולמרות שהם כבר עלו, המשחק הערב גם חשוב מאוד, כי המנצחת לוקחת את המקום הראשון בבית, המפסידה מסיימת שנייה. וגם יתרון ביתיות, זה שווה, ניצחון שווה יתרון ביתיות.
במשחק אחד?
ברבע הגמר, לא, הפועל ירושלים זה סדרה של הטוב משלושה.
וואלה.
בניגוד ליורוקאפ, שזה שם במשחק אחד עד הגמר, פה יש סדרת רבע גמר בליגת האלופות של הטוב משלושה, שאחריה יהיה פיינל פור, שאם הפועל ירושלים עולה, יש סיכוי לא מבוטל שהפיינל פור יהיה כאן. אז הפועל ירושלים גם רוצה את היתרון הביתיות, וגם
כמובן... כדאי שיהיה כאן, כי יש לנו שר שמממן את זה כבר. מיקי זוהר, הכל עליו.
מאיפה בא כל הכסף, תגיד?
אני, תשמע.
מה זאת אומרת? מיליארד לקחו מהמשטרה.
בוא אני אספר לך משהו שבאמת לימדו אותי.
לא
עשיתו לך שם, יא? תקשיב, לא, חוץ מזה, חוץ מ-6 מיליון. מפעלים כאלה זה המשרד ששוחה בכסף ייתן, וזה טוב. אני בעד מפעלים בינלאומיים כאן. אבל לא תשכח דבר אחד, להם יש כסף, התפקיד שלנו זה לקחת אותו, אוקיי? בכל דרך אפשרית. אז בסדר, זה טוב. יש לנו גם משחק שהוא לפרוטוקול, הפועל חולון מארחת את דיז'ון.
כן, חולון עוד עדיין בלי ניצחון בטופ 16, אני גם בספק אם היא מסוגלת להשיג אותו הערב, גם המאמן גיא גודס לא יעמוד על הקווים, עמית שרף העוזר יהיה במקומו, גודס עובר איזשהו הליך רפואי, וגם 4 שחקנים חסרים, קריס ג'ונסון, מרווין ג'ונס, שון דוסון ופרדי בורדיון.
זאת אומרת, מאיפה יביאו חמישייה?
תשמע, לא יודע, שמוטי דניאל בארץ, יש כל מיני שחקני עבר, אולי אפשר לאחד את האחים בלול, אפשר לעשות משהו.
תשמע, בסוף העונה אף אחד לא זוכר מי הפצוע, מה פצוע, אבל הפועל חולון עוברים השנה, מכה.
כן.
לא פשוט בכלל.
הכל קורה לא טוב.
ואם דיברת על מי לא ישחק, אז היום אוס בלייזר בירושלים מושבת, וקורנליוס חוזר.
כן. כל קבוצה שמשחקת
הערב,
יש לה ישראלי אחד שחמצלם.
כן. דבר איתי על מכבי תל אביב, ויצא היום... לוילרבן, מקום לא קל להיות בו העונה.
זה לא קל בשביל שחקני וילרבן יותר, שמדורגים במקום האחרון ביורוליג, אבל אנחנו מכירים את מכבי תל אביב במשחקי החוץ, למרות הניצחון המרשים על הנדולו 0 לפני שבועיים, מכבי תל אביב באיזשהו סטריק מאוד מרשים.
הם חייבים לנצח שם, על מה אתה מדבר? דחילק, זה לא, זה בכלל לא מספירה.
כדי להיות, להמשיך להיות תלויה בעצמה, ותשמע, הטבלה שם הולכת ומסתבכת אתמול, מסע הקאמבק המדהים.
מילאנו.
ואולי מאוחר מדי של מילאנו, נמשך עם ניצחון בחוץ, על פנרבחצ'ה.
כמה יש להם?
מילאנו, רק אם היא תנצח את הכל, כל מה שנשאר לה, לדעתי,
תוכל לעבור. אבל פנרבחצ'ה עם 17 ניצחונות.
זהו.
מכבי יכולה לעבור אותה בסוף, על המקום החמישי. מקום חמישי זה נגד ערבית.
כן. מקבוצה שכל הזמן דיברה על מקום שמיני, הניצחון בשבוע שעבר על בסקוניה קירב את מכבי לאזור המקום השישי, ופתאום ההפסד הזה של פנר, גם מקום חמישי יכול להיות באיזשהו מקום ריאלי. אני עדיין רחוק, אני עדיין לא רואה את זה קורה, אבל לקראת המשחקים שיש למכבי תל אביב בסוף שבוע הבא, שני משחקי בית מול הקבוצות האיטלקיות, אחר כך ז'לגיריס בחוץ וריאל בבית,
מדריד.
את וילרבן מכבי תל אביב חייבת לנצח, כדי לבוא בראש יותר שקט ועם איזה מרווח ביטחון, לטעויות במה שנקרא במחזורי הסיום.
אז הכל טוב.
בינתיים כן.
תגיד, אם מכבי עושה את הפלייאוף, את ה-1-8, לא מדובר כרגע על מיקום, זה מבטיח את המשך עבודתו של קטש כמאמן הקבוצה בעונה הבאה?
לא, לא. למיטב ידיעתי, אני לא ראיתי את החוזה במו עיני, לפי מה שאני יודע, הוא צריך גם אליפות וגם עלייה לפלייאוף ביורוליג.
כן.
אז זה לא מבטיח כלום. אבל אתה יודע, בוא נראה לאן זה יוביל. רגע,
אבל
לא נעים להגיד, גם אם הוא היה לוקח אליפות, זה לא מבטיח.
אז זהו, אז בוא עכשיו נשאל לכם. בוא נגיד, אם הוא עושה 1-8 ואלוף, אוקיי? הוא נשאר במכבי תל אביב?
אז קודם כל, מבחינה חוזית, זה מחייב את מכבי תל אביב. זאת אומרת, אם מכבי תל אביב, אחרי שהוא יביא פלייאוף ויזכה באליפות המדינה, תרצה לפטר אותו בקיץ, ומבחינתי אמרות שזה בקיץ זה לפטר, כי הוא מאמן תחת חוזה, יצטרך לשלם לו את כל השכר של העונה הבאה, זה מהפן המשפטי, מהפן הספורטיבי, קשה לי לראות, אם קטש באמת יסיים ככה את העונה, קשה לי לראות מצב שבו מכבי תל אביב לא תיתן לו את העונה הבאה.
נכון. אוקיי, נחכה ונראה, אריה, צריך לשמור קצת לקיץ.
תגיד רק, עוד משפט אחד, פארקר עדיין חלק מהבעלות על וינרבן?
כן, היה איזה דיבור לפני כמה שבועות, הוא הולך למכור את החלק שלו, אבל הפרסום האחרון שאני ראיתי בנושא, זה שהוא ירד מזה. מי שלא עומד על הקווים בשבועות האחרונים, זה אח שלו, טי.ג'יי פארקר המאמן, שסובל מזה בעיית גב, אז כבר כמה וכמה משחקים שהעוזר שלו היה על הקווים. אני לא יודע מה הסטטוס לקראת מחר, אם הוא חוזר או לא, אבל האמת היא שאני לא מחזיק ממנו כזה מאמן גדול, לא בטוח שזה כזה היה עוזר להם אם הוא היה על הקווים.
על הכיפה, קרא לי המון תודה.
ביי.
תודה חברים, ביי ביי.
מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, אהלן וינס.
ערב טוב.
איך אני שמח שאתם מתפרקים שם, אתה יודע, אצל מגלתי, אני זוכר שהוא בא, אמרתי לך, הוא לא ירזיק מעמד.
אנחנו באופק עקרוני נגד גלקטיקוס.
אנחנו נגד השירים.
נכון.
תשמע, זה כבר לא מפתיע שהפרויקט הזה מתעשה כל שנה מחדש, כן? ההדחה נגד בן בליגת האלופות הייתה הפעם החמישית בשבע שנים האחרונות שמודחים בשמינית. אז זה לא מפתיע אף אחד. עוד פעם מתחילים הדיבורים, אז אוקיי, ייתנו לגלטיאל לסיים את העונה בשנה הבאה, הוא לא ימשיך. ויביאו מאמן חדש, ויביאו מנהל ספורטיבי חדש. ומסי כן ממשיך, לא ממשיך. עוד פעם... כל עונה זה פשוט העתק הדבק של עונה קודמת. אין איזה משהו חדש, אז גם בשנה הבאה, אם באמת ימשיכו עם מסי ונעימר, אז גם אנחנו ניפגש פה במרץ 24, ונדבר ככה, כי הם כל פעם מחליפים מאמנים, זורקים מאמנים.
מסי לא אוהב אתכם יותר. נראה לי שהוא יותר מתקרב לאינטר מיאמי, מאשר להישאר בפריז.
בוא נגיד, גם הקהל הפריזאי לא כזה התחבר אליו בשנתיים האחרונות, כן?
טוב, בסדר, מי מתחבר לצרפתים? הלו,
כשהוא הגיע, אני זוכר, בשדה התעופה היו איזה מיליון איש.
לא, כשהוא הגיע, כן, מה, הלו, מסי מגיע לפריז, מה, אנשים לא יצאו לרחובות, בוודאי, אבל בסופו של דבר הביאו אותו כדי שהוא יקדם את PSG במטרה שלו לזכות בליגת האלופות, לא ירחיק אותה, אתה מבין? בשנתיים שהוא נמצא שמה, באיזשהו
אותך
בשמינית גמר, פעמיים ברציפות.
שמע, אני אגיד לך משהו שישמע כמו אבסורד, אבל הבעיה הכי גדולה של פריס סן ג'רמן, ולא רק שלה, זה שיש לה פשוט יותר מדי כסף.
נכון.
כי כשיש לך תקציב שפוי, אתה חושב 1,000 פעמים להביא שחקן, אם הם יתאימו, עכשיו זה נהיה מין גלריה, איזה קולקציה, תביא את ההוא טוב, תביא אותו, זה מאמן לחשוב, כי יש לנו כאלה שחקנים, בושה וחרפה.
תגיד, אם מסי נוסע הוא מחזיר את הגלימה לקטרי שהולך לקנות את מן יונייטד?
יכול להיות.
בוא נעזר, גלימה שווה, גלימה ששווה הרבה מאוד כסף.
כן, בוא נגיד ככה, עוד כמה שנים היא תימכר בהרבה מאוד מיליונים, אבל בעניין הזה של מלינה, כמו שהוא אמר שיש יותר מדי כסף, אז הנה, עכשיו לדוגמה, מי עכשיו השחקן התורן שאמור להגיע לפריז בסוף העונה? הם תמיד הולכים על השחקן הכי חם בשוק, שזה עכשיו ויקטור אוסימן, מי שמוליך את נפולי לאליפות באיטליה, מלך השערים בסריה והכל, אז אומרים, אוקיי, יאללה, בוא נשכיב עליו 150 מיליון יורו, אתה מבין?
זה לא, אין שם... מה זה 150 מיליון של קטרי, תגיד?
לא, אבל... הכוונה שאין שם שום מחשבה שאתה אומר, רגע, בוא נלך על שחקן שבעוד שנתיים שלוש הוא יביא אותנו לאיפה שאנחנו רוצים
להגיע. אין מה בעוד שנתיים שלוש.
איזה שנתיים שלוש? אני רוצה עכשיו.
אז תמיד, אז רוצים הכל עכשיו, הכל, הכל מעכשיו. וזה רק מתרחק מהם. הם לא בונים שום דבר. הנה, תראה מה קרה עם תוכל. לפני שנתיים. פיתרו אותו בערב השנה החדשה, בסוף דצמבר, תחילת ינואר. בחודש מאי, הוא זכה בליגת האלופות עם צ'לסי, אתה מבין?
נכון.
באותה עונה.
תשמע, בזמן שדיברנו, בעשר דקות האלה, אתה יודע כמה נפט נשאב שם בקטר?
לא, שאלה אם לבריאות. בינתיים הגביה לא נוחת בפריז, הוא רק מתרחק משם.
אני האחרון שמצטער.
אני חושב שאם באמת קטרים יקנו את מן יונייטד, זה בכלל פז'ט תחזור להיות קבוצה כמו מרסיי. אתה יודע, אם לא גם ישבו משם את אמבפה, את כל מי שרוצים.
לא, ברגע שהקטרים יעזבו את פריז, אז פז'ט תחזור, תודה, לממדי הטבעיים.
למה שיעזבו? הם לא יעזבו. ימשיכו להחזיק את זה, אתה יודע. יתנו את זה למספר 400 ברשימת הטוענים לכתר.
רגע, אז אתה אומר גם פז'ה וגם יונייטד?
כן, אבל פז'ה לא תעשה ליגת אלופות וכאלה. אתה מבין?
אז כאילו מרכז הכוח יעבור לאולטראפורד.
כן, אתה מבין? הם למדו את זה מהעיד עלך. זה מה שנקרא, אל תחליף, תוסיף.
הבנתי. אבל אפרופו בלגנים, הייתי בטוח שאתה רוצה לדבר איתי על ה... על הבלגן בנבחרת צרפת עכשיו.
ברור, בונה, אבל תגיד לי, אני איש... בונה, אתם כאלה רעים, בונה, אתה יודע, דשן, זה לא להאמין מה שהוא עושה לו, לגריזמן. לא, אתם רעים, הרוע טבוע בכם.
למה, מה, אמבפה לא צריך להיות הקפטן של הנבחרת, אני שואל...
לא, רגע, גריזמן לא היה האיש הכי חשוב בנבחרת איך אומרים, בקטר?
תגיד, מה זה, שכונה? השחקן הכי טוב הוא הקפטן?
לא, לא, לא שום קשר, הוא עוד ילד.
אבל אם אתם זוכרים, אני מניח שראיתם את זה ביממה לאחר אותו גמר מפורסם בהפסד לארגנטינה לפני 3 חודשים, יצא סרטון מחדר ההלבשה שאיך צרפת יוצאת לדרך חדשה במחצית השנייה לאחר תצוגת הנפל בחצי הראשון. מי לקח את המושכות בדיבור? זה אמבפה, אתה מבין? שאפילו לא היה אחד מהקפטנים, כי אז במונדיאל היה עדיין...
מי הוביל אתכם בכל המונדיאל? גריזמן לקח את כל העבודה והאחריות.
ברוסיה גריזמן היה גדול, אבל בקטר זה היה אמבפה.
טוב, אני מקווה שתישארו רק איתו. שכולם יפרשו.
לא, אתם רעים. יש דור חדש שיוצא מן הכלל. נבוא לארצות הברית חזקים מאי פעם.
אתה חושב?
בוודאי, מה זה?
תגיד, מה איתנו עם ה-48 נבחרות? אנחנו גם נגיע? אנחנו כאן, נעיד עליך.
לא, כי בסך הכל אירופה מקבלת תוספת של 3 נבחרות, אתה מבין?
נו, זה מ-13 ל-16.
נו, מה, אנחנו ב-16 נבחרות הטובות באירופה?
בדיבור אנחנו פודיום.
לא, בדיבור אנחנו אלופי עולם, אבל בפועל לא. היבשות האחרות ייהנו מהגדלה. לדוגמה, אפריקה, שהייתה רגילה לקבל 5 כרטיסים, יקבלו עכשיו כמעט 10, זה יהיה בין 9 ל-10, אתה מבין?
אז זה לא הזמן לחזור לאוקיאניה? ליש שלמה, לניו זילנד, כל אלה?
אוקיאניה גם מקבלים, כי הם יקבלו עכשיו כרטיס אחד אוטומטי, ניו זילנד בוודאות תהיה ב-26, ועוד נבחרת נוספת בשלב הפלייאוף, אתה מבין?
אז למה שלא נרוץ לשם לאוקיאניה גם יפה יותר?
אז יאללה, תסדר, נשחק נגד יש שלמה וכאלה.
לא,
פיג'י,
מה?
פיג'י.
אל תזלזל, אני לא יודע אם אתה מוציא את כל הנקודות שם. תרגיע. תרגיע, וילסנדט.
רק המסע לשם יהרוג אותנו.
שיחקנו פעם
באוקיאניה. לא, היה מאוד נחמד.
אוסטרליה, ניו זילנד ופיג'י.
כן, קיבלו אותנו, כל נסיעה, הייתה חודש ומשהו. נכון. היה סבבה.
מתאים. לפיג'י נתנו בראש בזמנו?
כן, לפיג'י כן. עם פיג'י אנחנו תמיד נותנים בראש.
אני לא חושב שנתנו בראש, כי יש להם פה בכוח האום, יש להם גם...
לא, אבל לא התחשבנו, לא התחשבנו. לא התחשבנו, אבל בסדר. זה מה, תשמע, ברגע שנהיה קנטון, ועל תל אביב ישמרו כוחות של פיג'י, כי אנחנו לא, נכון. מה שנקרא, לוחמנים.
נכון.
אתה הבין? אז אני...
אנחנו מהסרבנים.
כן. על הכיפק, וינסנדט, הרבה הרבה תודה.
יאללה, להתראות, תודה.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אוטוטוט, נשוב, אפילו עם בייסבול.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
חזרנו. אבס סואן, שחקן נבחרת ישראל בעבר, וכמובן איחוד בני סכנין. אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
אני רוצה לדבר איתך על, באמת על התקנה שיצאה עכשיו, לא תקנה, אלא הוראת שעה נקרא לזה, לקראת צום הרמדאן של המוסלמים. בכל ערב, אתה יודע, כאשר הצום מסתיים לאותו יום, שחקנים יוכלו, יהיה להם 3 דקות הפסקה, לחטיף אנרגיה ומשקה איזוטוני, כדי להחזיר להם אנרגיה לגוף, להמשך המשחק. קודם כל תגיד לי, האם הפרק זמן הזה, 3 דקות, הוא מספיק?
קודם כל, מי שאחראי על ההחלטה, קודם כל אנחנו מברכים על ההחלטה.
כן.
זה אחד, שתיים, רציתי מאוד, מאוד מאוד, בחודש הרמדאן, הלוואי והיה לנו מגרשים ותנאים בכדי לשחק אחרי שאנחנו שוברים את צום, כי כמו שאמרת, זה טוב, זה לחכות 3 דקות, לשבור את צום ולחזור, אבל זה לא יעזור. יעזור מבחינה בריאותית שאתה לא תעלף ואתה לא... אז מחלים משהו במקק, אבל שלהחזיר את כל האנרגיה שעבדה לאורך כל היום.
אבל אתה יודע, זה לא רק, לא מדובר רק במקצוענים, אתה אומר מגרשים, מדובר בילדים, בילדים בצפונה, זה לכל הגילאים.
כן, כן, אני מדבר שאני יש לי ילדים בטרום גימל וכיתה גימל.
כן.
ש...
אני לא שומע אותך, אבס.
שהם משחקים, טרום בית גם בכיתה ד' שהם משחקים ברמדאן בשעה 2, בשעה 3, יש להם אחר כך לצום עוד 4 שעות, אז כל אחד ידמיין לעצמו מה המשמעות. ואנחנו אצלנו באסלאם, בדת, קודם כל צום, קודם כל דת, ואחר כך השאר.
מאיזה גיל מוסלמים מתחילים לצום?
אצלנו רוב המוסלמים מתחילים לצום בגילאים, כאילו כיתה א' ב', מתחילים לצום ימים מקוטעים כזה, לא 30 יום. אחר כך בכיתה ג' וכיתה ד', אתה רואה שהילדים שלנו מתחילים לצום 30 יום, וזהו, הולכים עם זה כל החיים.
תגיד אבס, מה קורה במדינות מוסלמיות, במצרים, בירדן, יש ליגות?
טורקיה.
כן, כן, רוב, בוא נגיד, מדינות המפרץ, כולם משחקות אחרי השברת הצום, בלי יוצא מהכלל. יש, בוא נגיד, משחקים מסוימים, אם הם משחקים, בוא נגיד, אליפות אסיה, לא יודע מה, אז משחקים בתנאים של המדינות המוסלמות, שהם מבקשים בהם בהתחלה. ואני חושב שזה... נותן, בוא נגיד, נותן יחס ונותן משמעות למשחק כדורגל, ויש שוויון ביכולות על קר המדשי, ולא קבוצה שצמה ורצה בלי מים, בלי אוכל, בלי אנרגיה, וקבוצה שנייה באה מוכנה למשחק. אז צריך לתת שוויון גם בחודש ה...
לא ביקשתם, באמת להגיע בשביל הקבוצות הצעירות, אני מתכוון לבוגרות, לסכנין ולריינה וקבוצות אחרות שמשחקים בהם מוסלמים בליגות שהן מתחזות למקצועניות, אני מניח שיפתרו את הבעיה. אבל לגבי, כמו שאתה אומר, הילדים שלך וילדים אחרים, באמת לדחות את המשחקים כמה שיותר סמוך לשבירת הצום?
תשמע, אנחנו, קודם כל בוא נגיד מילה, בקשר להתאחדות שעזרה בעניין, בדבר אחד, שאנחנו הקדמנו הרבה משחקים שהיו נופלים ברמדאן, הקדמנו אותם לפני הרמדאן, ויש כאלה משחקים שדחינו את זה אחרי הרמדאן. כי הליגה, יש ליגה שנגמרת ב-5 ל-5, ויש ליגה שיש ליגות שנגמרות עד ה-30 ל-50. אז ההתאחדות בעניין הזה הייתה גמישה, רק תתאם עם הקבוצה היריבה, וברוב הקבוצות, גם ערביות, גם יהודיות, עזרו בעניין. בוא נגיד, לדוגמה, קריית שמונה, שביקשתי אני אישית לדחות את המשחק אחרי הרמדאן, ואנחנו עשינו את זה אחרי הרמדאן, נעשה שם גם חגיגה לילדים, אחרי החג שלנו, ואני חושב שברמדאן אסור שילדים בגילאים האלה לשחק בשעות הצהריים. זה סכנה אמיתית על חיי הילדים.
הבנתי. לא יודע אם ראית, אבל התובע של ההתאחדות לכדורגל דרש בעקבות ההתפרעות הדוצדתית של סכנין וביתר ירושלים במשחק האחרון בדוחה, דרש שני משחקי רדיוס לשתי הקבוצות, שרדיוסים קהל.
תגיד לי, מתי העונש המטופש הזה יצא לנו מהכדורגל
כבר? תשמע, בתקופה שלך היו מסיוט קוי, היו עונות שאתה שיחקת, שלא היה קהל, לא קהל חוץ בשני האצטדיונים.
בוא, אתה יודע מה? ושלא יעשו רדיוס בלי קהל, כדורגל בלי קהל זה כמו הקורונה שהיה בלי קהל, ואפילו משחק ידידות היום יותר טוב ממשחק ליגת העל בלי קהל. אני חושב שצריך להיות...
אז איזה עונש אתה רוצה, הפחתת נקודות?
במגרש ניטרלי. זהו, מגרש ניטרלי, שתי הקבוצות.
לא, אני אומר עוד פעם, גם מגרש ניטרלי יהיו הפרות סדר, בוא נקרא לזה בגדול, אבל איזה עונש אתה רוצה אם לא... רדיוס, אתה מוכן להפחתת נקודות?
לא, הפחתת נקודות לא.
אז איזה עונש?
אבל אם יש... לא, להרחיק אותם אוהדים שעושים את כל הבלגן
לא,
הזה.
לא, זה יעזור.
100-200, לא חשוב מתי, כמה.
זה לא, זה לא 100-200, יש להם משטפים. אתה יודע, גם במכבי חיפה, גם בסכנין, גם בהפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים. זה לא, אתה לא גומר את זה במאה המתן.
תשמע, אנחנו מסתכלים, נכון, אתה מדבר נכון, אמת, שזה תכנית, זה ביתר, זה משחק חם. מה נעשה אם יהיו לנו משחקים כמו בטורקיה, או יהיה כמו בארגנטינה, או במקסיקו, שאנחנו רואים את אותם משחקים. אז אין משחקים, לא יהיה דבר כזה. כדורגל צריך להיות קהל, צריך להיות אווירה, צריך להיות קהל חם, קהל עושה דברים בתוך המגרש, אבל הכל, ונגיד בגבולות מסוימים. אבל משחק כדורגל בלי קהל, לדעתי האישית, לא שווה. לדעתי צריך לעשות מגרש, משחק במגרש ניטרלי, המשטרה תיכנס לעניינים, תעשה סדר גם מחוץ למגרש, גם בתוך המגרש, והכל ילך כמו שצריך, כמו שורה.
אבל אף אחד לא רוצה משטרה, המשטרה תיכנס לעניינים, ישברו שם ראשים.
אני אגיד לך משהו, אנחנו בוכים יותר מדי, גם הקהלים, בכל מקום. אם המשטרה נכנסת, ורוצה לעשות סדר, כן. ואותם אלימים בתאום הופכים להיות רבנים. לא, אותם פורעי חוק צריכים לקחת אותם, לשים אותם בכלא, וזהו, נגמר. שהמשטרה תיכנס לתוך המגרש, תעשה סדר, גם בחוץ למגרש, אבל לא חס וחלילה להתעלל באותם אנשים. בחוץ למגרש.
אבא סואן, תודה.
תודה לכם.
רמדאן כרים.
התחיל המשחק בין הפועל חיפה להרצליה, 17-16 לחיפה.
אנחנו באמת...
רבע ראשון.
עכשיו אנחנו עם אופיר סער, וואלה, אהלן ערב טוב. בוא נתחיל עם הדיונים בבית הדין המשמעתי, מה שנקרא מופע sit down tragedy השבועי. לא ייתנו אנשים כי הדיין גיורא לנדה הוא רוצה לראות סרטונים ועניינים, הוא שופט חוקר, הוא כמו באיטליה, הוא שופט חוקר עכשיו, ואז הוא יחליט על העונש של הפועל תל אביב. מה עם ביתר?
קודם כל ביתר ירושלים, קודם כל עיררה על העונש שקיבלה בשבוע שעבר על המשחק, לא המשחק הפלייאוף, משחק הליגה מול הפועל תל אביב, היא קיבלה שלושה משחקים.
כן, נפחיתו לה לאחד כדי להפיל עכשיו, אתה יודע, להפיל אותה הפעם, פעם הבאה, כי הורדנו לכם, אז פעם הבאה, את כל הצינור.
כן, לא, כרגע בית"ר ממתינה גם לעונש של המשחק נגד סכנין.
כן.
אז עכשיו, אני יכול להגיד לך, בוא נגיד ככה, גם אם בית"ר ירושלים מבחינת הענישה, זה לא מה שיהרוג אותה, כי משחקי הפלייאוף התחתון זה לא המשחקים האטרקטיביים שהיא בונה עליהם על הכנסה גדולה. אם היה לה משחק אטרקטיבי בפלייאוף, הוא היה כבר נגד הפועל תל אביב במחזור הראשון של הפלייאוף. אז הפלייאוף התחתון. אז ככה שבתר אין לה, אני לא חושב שזה יכול להיות הרי גורל בשבילה כל החלטה שלא תהיה, אבל בסדר, בתר ירושלים, אתה יודע, עדיין תמיד מנסה להוציא את העונשים שלה כמה שיותר קטנים, כדי, אגב, הנזק הכלכלי, לא ויתרו לבתר על הכנס הכספי, שזה גם לבתר היה משמעותי מאוד, וניסו להפחית את זה ולא הצליחו.
אני מניח שבתר, בביתר שמים כמה מאות אלפים, אתה יודע, בתקציב.
הם השנה כבר יגיעו, הם יעברו את 400,000 שקל.
400 זה עונה יפה. ינקל היה קונה עכשיו. מכבי חיפה. קונה 400 כל עונה ל-10 הבאות.
הניתוקים הכלכליים הגדולים היו גם להפועל תל אביב וגם לביתר, להפועל תל אביב השנה, לביתר בשנים קודמות היו המשחקים ללא קהל. וברגע שהמשחקים ללא קהל פסקו, לפחות מבחינה כלכלית, הנזקים יהיו הרבה הרבה פחות גדולים עבור המועדונים.
תגיד לי, זה ביתר, הפועל תל אביב, בוא נעזוב את הקטע המשמעתי. עכשיו פגרה, אתה יודע, אבל שבוע הבא הם חוזרים לתוך הברן, ו... לא יודע, אני מקבל תחושה שכל קבוצות התחתית פתאום עלולות להתנמר עליה.
כן, אנחנו ראינו את קריית, אנחנו רואים שקריית שמונה, למרות שהיא לא מצליחה לנצח, היא משחקת, היא נראית קבוצה שיכולה פתאום לתת איזה שני ניצחונות ולחזור לעניינים, ריינה עם 4 נקודות בשני המשחקים האחרונים, הפועל תל אביב תצטרך, יש לה את נס ציונה, שזה משחק ש... אם יש משחק שהיא חייבת לנצח, זה נס ציונה, אם היא לא תנצח את נס ציונה, אז אני לא רואה איפה
היא... היא עוד לא ניצחה את נס ציונה, עונה.
אני אומר, אם היא לא תנצח את נס ציונה במחזור הבא, אז אני לא יודע איפה היא תנצח בפלייאוף התחתון, כי למרות התקופה הקצת יותר טובה בזמן האחרון, אנחנו רואים את הקושי שלה להגיע לשחק כדורגל, ושוב, היא מכלום יכולה להסתבך, הפועל תל אביב צריכה להביא שני ניצחונות מהר ולגמור עם זה, כי אם לא, כי אם הפער, אני לא בטוח שהסגל הזה של הפועל תל אביב, אם הפער יצטמצם, יוכל לעמוד בלחץ הזה.
תגיד, מה אומרים המינצברגים, הגאונים וניק המונד וכל החבר'ה שבאים לראות את הסחורה?
קודם כל, ניק המונד עובד, מתחיל, עובד, אבל הוא גם לא יכול למנות מאמן לעונה הבאה, כי הוא לא יודע באיזה ליגה הוא יהיה. באמת, הוא לא יכול למנות מאמן. דבר שני, המינצברגים מתעסקים יותר בניסנובים, בכסף שמגיע להם לכיסוי הגרעון,
והם לא רוצים שזה ייפול עליהם. הכסף שיגיע להם צריך להגיע להם, אתה יודע, מהקטע של מחירות שחקנים שחולקו בתשלומים.
רון, אני הסברתי לך את זה גם פעם שעברה. הם מבחינתם צריכים לקבל את הקבוצה ללא גירעון, ללא קשר לכסף שייכנס למחירות שחקנים.
אז הם רוצים גם וגם. זאת אומרת, גם את המחירות...
אבל זה הסכם, זה הסכם. בסופו של דבר, לא אני ולא אתה חתמנו על ההסכם הזה.
אין. אני לא הייתי מביא פה ליהודים שיקנו קבוצה, גם אם הם נותנים לי מיליארד. כי הייתי יודע שהם ילקחו מיליארד 50. בסדר, נו,
הבנתי. אז אמרתי, או שימחר בסוף איזה אישם ליוס, או קנצ'פולסקי, או שפשוט יביאו משקיעים חדשים,
שישלמו את הכסף הזה, כמה כסף אתה חושב
ויקחו את האחוזים של הניסנובים.
כמה כסף אתה חושב שאפשר לגייס על אישם ליוס? זה לא שהוא 6 מיליון.
לא, יש ביקוש לאישם ליוס, אני חושב שהיום 5 מיליון שקל הם יכולים לגייס על אישם ליוס.
מה זה?
לפחות.
אוקיי,
יש ביקוש לאישם ליוס, למרות שהוא רק עונה ראשונה והמספרים לא בשמיים, יש ביקוש לאישם ליוס.
מישהו כבר שם את הסכום הזה?
שם את הסכום הזה, כן.
וואלה, טוב, אוקיי.
אני יכול להגיד לך שבשיחות בין הצדדים, אפשר לסגור את הגירעון עם מחירה של אישם ליוס, ואו אליאן קנצ'פולסקי, כרגע האמריקאים אמרו, לא, קודם תחסו את הגירעון, אנחנו אמורים לקבל את כל הסגל ובלי הגירעון.
אני חושב שהם נוקמים בנו על הקטע של ההתנתקות, של ביטול ההתנתקות. על הכיפק, אופיר, המון תודה.
תודה.
לירן שכנר, ספורט אחת, אהלה, נרב טוב. בסדר, אני יודע, אני הייתי רוצה עכשיו להיות במקום משפחת גלייזר שהולכת לקבל הקאסה מהקטרים וגם יפתחו להם את השווקים, אתה יודע, זה הרי גלייזר זה אידלך, לא?
אני הייתי מסתפק בתיווך.
אתה תמיד הולך על קטן.
זה תיווך, בתיווך של התיווך.
נכון, כן.
זה הולך בכיוון הקטרי הערב בעוד שעתיים שעוננו, לא שעתיים שעוננו, 4 שעות שעוננו, 9 שעות בריטניה. בעצם הסתיים שלב ההצעות של סיבוב 2 במחירת מנצ'סטר יונייטד ומחירת אחוזי רוב במנצ'סטר יונייטד, כי קומיק הגלייזרים כבר הכריזו שלא משנה למי ימכר המועדון, הם יישארו עם אחוזים מסוימים, עם מניות במועדון הזה, גם עם זכויות רבות על המרצ'נדייז וכו'. יש להם הרבה מאוד דברים שהם רוצים לשמור לעצמם.
כסף
ועדיין, כסף, כן, לא, גם כסף וגם זכויות, זכויות עתידיות במחירות של מרצ'נדייז וכו'.
אבל כמה, בכל... כמה הקטרים הולכים לשפוך שם?
0.5 מיליארד פאונד כרגע. זו ההצעה האחרונה.
0.5 מיליארד פאונד?
לא, 4.5 מיליארד.
4.5 מיליארד, וגם הגלייזרים עוד רוצים לקחת את
כן, והגלייזרים רוצים להשאיר לעצמם אחוזים שמים, לא ידוע עדיין כמה אחוזים, ולקבל 4.5 מיליארד.
יאללה, אתה יודע, זה פשוט...
עכשיו רגע.
עושק, מרמה והפרת אמונים.
לא, כי הם, כי הגלייזרים מעריכים את המועדון ב-6 מיליארד.
באמת? למה לא 6?
הם מעריכים את המועדון ב-6 מיליארד.
אתה יודע, אני בטוח שהגלייזרים כמו כאן, הרבה מאוד אנשים
פשוט תפסו אותם ביום של טוב לב,
משוכנעים שהערבי זה אדם שעוד לא ירד מהחמור.
אני אגיד לך מה הבעיה של הגלייזרים.
כן, אתה יודע, בסרט וול סטריט מייקל דאגלס הולך שם על החוף ומשכנע את כולם, את greed is good. זה דרך אגב הדיבר ה-11 של העיד עליך, greed is good. כן,
אז הקטע הוא שג'ים רדקליף, שהוא כביכול המניע לפעולה אצל הקטרים, כי אם לא היה מתחרה רציני הקטרים לא היו עולים בסכומים כאלה, אבל רדקליף היה עד, בוא נגיד עד 3.5 מיליארד, הוא היה בעניינים. והוא כבר הכניס שהוא לא השתתף בחגיגה הזו, שארבעה וחצי מיליארד זה כבר יותר מדי, ושיונייטד לא שווה 9 מיליארד. אז פה, כן. פה אנחנו יכולים לראות עצירה, ועדיין, אם אכן המעטפה על 4.5 מיליארד פאונד תוגש,
אנחנו אין לנו, אנחנו לא תפסנו,
תכניס אותנו ב10%.
כן, לא תפסנו כאלה פרעים.
אני אדאג לזה. כל אחד או יחד?
לא, ביחד. אנחנו אין לנו. שכנר, המון תודה. אנחנו אין לנו מאחור האמירים וכאלה. ואני רוצה שיגמרו את הסיום עם הגלייזרים שהם יבכו. פרסומות, נשוב. דוד רוזנטל, עורך הספורט בוואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב מצוין לכם.
נבחרת יפן, חגיגה לילה, זכייה באליפות העולם בבייסבול, אחרי ניצחון דרמטי 3-2 על ארצות הברית, זו אליפות ששיחקו בה גם שחקני המייג'ר ליג, אני לא יודע מה אנחנו עשינו שם, אבל כבוד ליפנצ'יקים.
כן, קודם כל זו באמת אולי האליפות הראשונה, המפעל הזה קיים 17 שנה, אם תרצה אני אשיב לך אחרי זה מה אנחנו עשינו שם, המפעל הזה קיים 17 שנה ובהתחלה התייצאו עליו מאוד לא ברצינות כמו גביע הטוטו, השנה הביאו את כל התותחים הכבדים, כולם התייחסו לזה ברצינות, כולם רצו לזכות, היו שם נבחרות מדהימות, וכן, והיפנים בפעם השלישית מתוך 6 או 7 אליפויות הם לוקחים את האליפות, וזה מאוד 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 יוקרתי, כי בייסבול אולי לא ענף הספורט הלאומי ביפן, ענף הספורט הלאומי הוא סומו.
מאז, כן, אבל מאז מלחמת העולם השנייה.
לא רק זה, זאת אומרת, בייסבול מוכר ביפן מהמאה ה-19, וזה הספורט הכי צפי ביפן. אפשר לקרוא לו הספורט הלאומי, למרות שלא רשמית או לא כזה.
אתה יודע, אני זוכר שדייוויד ג'ונסון, המאמן של הנץ, הוא שחק בסיס שני, סקנד בייסמן, והוא היה אמריקאי הראשון בג'יי ליג.
אז זהו, אז היום עוברים הרבה אמריקאים לג'יי ליג, כדי, אתה יודע, בין נקרא לזה להתרענן ולחזור בכוחות מחודשים, יש גם תנועה הפוכה, מאף שאישירו שטוזוקי שם, הגדול השחקנים, מגדולי השחקנים בהיסטוריה בעצם, עשה את הדרך הלא קטרה מטוקיו לסיאטל, יש שם, זו נבחרת, זו מדינה מאוד 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 מפותחת בבייסבול, נבחרת מאוד מפותחת, רוב השחקנים שלהם לא משחקים, רוב השחקנים של נבחרת לא משחקים במייג'ור ליג, אבל אלה שכן, אתה יודע, יש את שוי אוטני, שהמגיש חובט, זאת אומרת, זה תפקיד מאוד נדיר בבייסבול המודרני, שהוא חובט לא פחות טוב משהו מגיש. הייתה שם פיקנטריה בגמר, שהוא בעצם את הסטרייק האחרון, הוא עשה נגד מייק טראוט, שזה החבר שלו ללוס אנג'לס אנג'לס, ועל זה בעצם מדברים, זו הכותרת של הסיום של האליפות. וכן, זו הייתה אליפות מאוד פוריה. לגבינו, אנחנו שם. אתה יודע, אנחנו שם עם כל מיני שחקנים שהשמות שלהם מזכירים שמות של קיבוצניקים מפעם.
נכון, אבל בוא נאמר שהקשר שלהם לנו הוא רופף ביותר.
הוא רופף עד לא קיים, בוא, אתה יודע, רובם לא קשורים אלינו, אבל אתה יודע, זאת אומרת,
מה זה רובם? רובם ככולם.
לא, יש
שני ישראלים ברוסטר. יש
שלמה ליפץ הבלתי נדלה, בן אדם שבערך מהמאה ה-19 מגיש ומשחק בנבחרת. אבל כן, אבל אתה יודע, הם מייצגים את ישראל, יש את השם ישראל, נחמד לראות את זה.
באמת, דוד, לא הגיע הזמן להפסיק עם כל, לא רק בייסבול, פעם היה בהחלקה על הקרח.
היה בגולף.
אנשים שלא היו באים אפילו לביקור מולדת.
היה ברכיבת סוסים, מה אנחנו קאובויז?
אני אגיד, יש עדיין רכיבת סוסים, יש את...
כן, אבל זה אין שם ישראלים.
תראו עוד פעם, בוא נגיד את זה ככה, השאלה היא מה הברירה שלנו, אם אנחנו מתעלמים מזה לגמרי ואומרים אוקיי, בייסבול זה לא בשבילנו.
לא בשבילנו,
אם נעשה.
או שיש נבחרת שקוראים לישראל, ואנחנו רואים נחמד לראות את השם הזה.
תופסים עלינו טרם, בחייך.
שלפחות יעשו...
שהקטרים לקחו נבחרת משקולות מבולגריה, והלבישו את המדים שקטר.
בוא אני אגיד לך, הנבחרת הישראלית שלכם, ניצחה את ניקרגואה במשחק הראשון, וזה מספיק לה כדי להבטיח אוטומטית את ההפעלה לטורניר ב-2026. אז אתם תראו אותם שוב. אולי שם יהיה קצת יותר כחול לבן.
כן, תביאו קצת גויים, אם אתם רוצים להצליח. עיד הלך זה מה שנקרא לאקאונטינג.
טוב, תשמע, מה זה שונה מכדורסל, נגיד?
אבל בכדורסל יש כמה, אתה יודע, תוצרת הארץ.
וואלה, עכשיו דיברת, אני בעד להעלות את כל הליגה בכדורסל על 7-8-7, ולהעיף אותם מכאן.
למה 7-8-7?
למה 7-3, 7 מליניאק?
כי לא, צריך הרבה מקום.
הוא לא רוצה שהכיסאות בביזנס באמת יהיו מיטה ממש. הכביסה על מליניאק. רוזנטל, תהיה לי בריא, תודה.
תודה לכם.
יאללה, ביי.
פרסומות.
ערב טוב, ערן סורוקה, ערוץ הספורט, מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
איך עבר הלילה?
הלילה עבר בהצלחה, כל כוחותינו, וגם היום עבר בהצלחה, אני מקווה.
אז בוא, פרטים ו... פרט ונמק.
ממי אנחנו רוצים להתחיל?
תגיד
תראה, אני חושב שהמשחק הכי מעניין שהיה הלילה היה דווקא המשחק האחרון של הלילה. הקליפרס נגד אוקלהומה. כלום עשיתי, אנחנו זוכרים בתחילת השנה דיברו עליהם כעל קבוצה שהולכת לעשות טנקינג חזק, ולא רק שהיא לא עושה טנקינג, כרגע היא חוקה חצי משחק מהפלייאוף, לא הפליין, הפלייאוף. הלילה הם משחקים בחוץ נגד הקליפרס, שזה היה משהו סמלי, כי לפני כמה שנים פול ג'ורג' וקוואי לנרד הגיע לקליפרס, וגייס אליו את פול ג'ורג', וכדי להביא את פול ג'ורג', אז הם נתנו לאוקלהומה סיטי צ'יי גילג'ס אלכסנדר אחרי עונת הרוקי, ועוד איזה 70 אלף בחירות דראפט. אז הלילה שהיה הקלה המוביל של אוקלהומה סיטי, ובמהלך האחרון אוקלהומה סיטי יצא את קוואי לנרד, אחרי שפול ג'ורג' נפצע. אז הסנדר מנצחים, יש להם עוד משחק בחוץ נגד הקליפרס, ואז משחק נגד הלייקרס, והם קבוצה מאוד מאוד שכדאי לא רק לשים לב אליה, אלא לקחת אותה בחשבון בחישובים של הפלייאוף, הם הולכים ומשתפרים תוך כדי העונה, וכיף לראות אותה, והקליפרס, אם הפציעה של פול ג'ורג' באמת תהיה חמורה, כמו שהם חוששים כרגע, הקליפרס בצרות.
כן. בוא נדבר על וושינגטון, דני חזר לדאבל דאבל מול אורלנדו, אבל הקבוצה הפסידה, 122-112, הסיכוי לפליין מתחיל להיות אפס.
כן, כן, הסיכוי הפליין הולך ועוזל, ודני סוף סוף משחק טוב, גם מאוד מעורב, גם קולה באחוזים גבוהים, 3-4-3, 5-6 מהשדה, אגרסיבי, אסרטיבי, כמו שאנחנו אוהבים, וטורבו, עדיין דיברנו על היציבות, בואו נראה אותו עושה את כמה משחקים ברצף, הלילה זה כיוון חיובי. כן, המג'יק, אגב, המג'יק לא רחוקים מוושינגטון בטבלהם, בפרש שזה שני משחקים, משחק וחצי, שיקגו מתחילה לפתוח פער, וגם אם וושינגטון הייתה בחושר טוב עכשיו, אני לא בטוח ששיקגו לא הייתה תופסת את המקום האחרון בפליין, אבל כמו שהוויזרד משחקים.
בוא נדבר על בוסטון, שנותנת לסקרמנטו שאני מאוד אוהב, 132-109, זה כואב זה.
כן, זה היה סוג של, אנא חזרו למקומכם הטבעי, כי כולנו מתלהבים מאוד מסקרמנטו, אבל בוסטון זאת קבוצה שיש לה באמת שאיפות לאליפות, ויש לה גם את הניסיון שבשנה שעברה הם הגיעו שני משחקים מהגמר, אז הלילה באמת הם נתנו הצגה, הם גם קצת חסרי יציבות לאחרונה, אבל ג'ייסון טייטום שקצת ירד במספרים שלו, פתאום נתן עוד הצגה 36 נקודות, הוא השתווה ללארי ברד, והכי הרבה משחקי 30 נקודות בעונה אחת בתולדות בוסטון סלטיקס, זה נתון די מטורף.
מה קורה אבל לקינגס, אתה יודע, היא כבר מקום שני במערב.
כן, כרגע אני יודע, קינגס יהיו מקום שני שלישי, שוב, זאת קבוצה שבתחילת העונה, האוהדים שלה, בליגת הקיץ, חלמו על 40 ניצחונות, וכרגע כבר על 42, 43, אז שאלה יהיו הצעות שלהם, כן? אם הם יהיו מקום שני או שלישי, זה לא באמת נשנה, אבל כנראה שהם לא ירדו מהשלישי כבר, בטח אנחנו לא רואים את קווין דורנט חוזר.
יש הלילה משחק גדול, גולדן סטייט נגד דאלאס.
כן, אנחנו לא יודעים
אם לוקה... הוא כבר לא כל כך גדול, אני חושב.
שחזור של גמר המערב,
שחזור של גמר המערב, וספק עם פרומו לגמר המערב, אבל קיירי משחק, ושוב, עם קיירי ובלי לוקה, זאת עדיין קבוצה שהיא יותר טובה מאשר בלי שניהם, אבל נראה את גולדן סטייט באמת במה
אני חושב שמאז שקיירי הגיע, למרות שהוא פתח 2-0, הם במאזן שלילי מאז שהוא הגיע.
שלילי חזק. שוב, אני לא מאשים בזה את קיירי, זה לא אשמתו. קודם כל, חלק מהזמן לוקה פצוע, חלק מהזמן קיירי היה פצוע. הדבר שני, ההגנה שלהם קטסטרופה, וזה כי הם ביטו השחקן ההגנה הכי טוב שהיה להם. וגם לוקח זמן לשחק ביחד, שני שחקנים שהם כל כך דומיננטיים עם הכדור, אז הם כבר יצאו להראות שיתופי פעולה, ניצחו את פילדלפיה, אבל הם צריכים לחזור להיות בריאים.
קליבלנד עם 115, ברוקלין בבית עם 109.
כן, קבוצות מתחילות ככה להסתדר במיקומים, קליבלנד כמו שזה נראה הולכת ומתייצבת לה וקונה בטבור את המקום הרביעי במזרח, היא פתחה פער מהניקס לצד אחד, היא לא תתפוס כבר את פילדלפיה ובוסטון בצד השני, מילווקי כמובן, ובעיקר שמחה את ברוקלין, כי ברוקלין עכשיו רק חצי משחק ממיימי, ובוא נגיד ככה, ברוקלין נחשבת לסחורה מאוד אטרקטיבית בפליין, פלייאוף, כי היא קבוצה קצת בירידה ובלי דורנט ובלי קיירי, אז קליבלנד דאגה שהם יסתבכו עוד קצת.
על הכיפק סורוקה, המון המון תודה.
שמחתי לזה.
כן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל בוא נראה באמת הרי את כמה היה פה זה, הקטע עם בית הדין, כמה לירות הוא עשה. אז בית הדין של ההתאחדות לכדורגל גזר על בית ירושלים, ובני סכנין, שתי קבוצות, כנס של 30,000 שקלים, כל אחת, בוא נה, יש שם יבול, לא סתם מגיעים ל-4 מיליון שקל בשנה.
מה אתה שמח? אתה שותף?
לא, אני לא שותף, אבל אתה יודע, זה, בוא נגיד הציבור. שני משחקי רדיוס בפועל, והפחתת נקודה על תנאי עד תום העונה, בכל הרשאה של קריאות גזעניות. אנחנו יוצאים להפסקת
פרסומות. 43-41 להפועל חיפה, נגד הרצליה, שתי דקות למחצית.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אוטוטו באים. חזרנו, 3 ימים לפני המשחק מול קוסובו, לפתיחת המוקדמות של יורו 2024, מסתמן ששון וייסמן, החלוץ של גרנדה מהליגה השנייה בספרד, יפתח בהרכב הנבחרת מול קוסובו. אהלן, נדב צציפר, ידיעות אחרונות ויינט.
אהלן, ערב טוב.
ליאל אבדה מתאמן, אבל בצד, עם מאמן הכושר.
מתאמן בצד, כן.
כך שבאיזשהו מקום לא בטוח שישחק, שישותף בכלל.
לא, לא, אני לא, אני, מה שאני שומע מהצוות הרפואי שנבחרת ישראל הוא לא יהיה חלק משחק מול קוסובו, יותר מנסים להכשיר אותו לקראת שווייץ, אבל עוד פעם, זה פציעת שריר שאי אפשר ממש לדעת, אין לו, אמנם, אתה יודע, גם אלה שאומרים שאין קרע, גם אתה, גם מלינק, יודעים יותר טוב מכולם, שכל מתיחה היא איזשהו קרע מסוים.
100%.
אז אין קרע מוחלט, אבל, אבל זה, זה מהפציעות המשכות האלה של הארבע הראשי, שאי אפשר לדעת לאן זה ייקח אותו, אז כרגע לפחות הוא לא קשיר, והיו זה נגיד 3 סימני שאלה לקראת, נקרא לזה. אז לגבי השוער עומרי גלאזר אמור לפתוח בהרכב, שזה משהו שגם ככה קוף ואמר לאורך כל הדרך שהוא חושב שזה יותר נכון כרגע.
זה מה שהוא יראה גם במשחקים של הנבחרת,
מגיע לו,
זה לא מופרך. כן,
לא, ממש לא. כרגע רץ שלמה מועדף על פני אבו עביד הקבלם ליד מיגל ויטור. אז יש כאלה שדיברו באמת על העניין של ההתאמה, ויטור ואבו עביד, אבל אני חושב שאחד מהדברים הכי חשובים אצל אלון חזן זה הנעת כדור גם בהגנה, ורז כמו, בוא נגיד ככה, קצת יותר טכני מאשר אבו עביד, ויותר מתאים לשיטה הזו. וכמו שאמרת, שון וייסמן אמור לפתוח בהרכב, ובמקום ליאל עבדה על פניו דולף חזיזה מתורגל בשני אימונים האחרונים כקשר
הימני. תשמע, ליאל עבדה, לא רק שהוא לא קשיר ב-100%, זה שחקן שבנוי על מהירות.
בדיוק.
אתה מבין? זה לא שחקן איזה בלם, גם בלם צריך איזה... כל שחקן בריא עדיף על, לא יודע, כוכב שלא קשיר.
כן, ואתה יודע, יש לנו היסטוריה של נבחרת ישראל עם הסתבכויות עם סלטיק, אז אני חושב שהפעם אולי לא נרצה את זה. אם שזוכר בזמנו, סלטיק מאוד חסו על הסיפור עם ניר ביטון, שהכשירו אותו, והוא היה קשיר, וחזר פצוע, ומשך פציעה וכאלה. אז סלטיק כן, ונבחרת ישראל זה לא משהו שואל ביחד.
פה הוא לא נפצע בסלטיק, הוא נפצע כאן באימון.
כן, נכון, לכן אני אומר שלא, גם ניר ביטון בזמנו הגיע חצי פצוע, הנבחרת החליטה להכשיר אותו, עשתה את הכל והוא היה קשיר.
אבל פה זה לא המצב, פה הגיע קשיר ונפצע.
כן, נפצע, זה, אתה יודע, לפעמים עניין של טיסות, של, של, אתה יודע, הוא הגיע בדיוק לאימון ערב, מתח את הארבע הראשי, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, אבל כמו שארי אומר, ששחקנים מהסוג הזה זה יציאה מהמקום ומהירות, זה קשור בכך, אז הסכנה לפציעה, להחמיר את הפציעה היא גדולה מאוד.
100%.
ולכן אני לא רואה את אליאל עבד החלק מהנבחרת נגד קוסובו לפחות.
כל הכרטיסים למשחק נמכרו.
נכון.
בסך הכל יש הענות של הציבור ולראות דברים מהנבחרת. הנבחרת, נבחרת קוסובו כבר הגיעה?
לא, נבחרת קוסובו נוחתת מחר. יש להם אימון מסכם בבלומפילד ביום שישי. כמו גם הנבחרת הישראלית. ולגבי העניין של המחירת כרטיסים, הסולד אאוט, זה נראה אולי טריוויאלי, אבל בוא, קודם כל ביום שבת, מעבר לקושי בהגעה עם כל ההפגנות מסביב, יש את הסיפור של גשם, 90% מדברים על סיכוי של 90% לגשם ביום שבת.
באיזה שעה?
מה קורה עם הגג?
בשעת המשחק.
באיזה שעה המשחק?
8.
ב-8.
זה בול בהפגנה.
בסיום אבל. רוב העסק
יהיה.
עכשיו הוא מדבר כאילו היה פעם בהפגנה.
אבל זה נפתח ב-6:30.
אני כל מוצאי שבת, 8 זה על הקיק-אוף. כל השאר זה חימום.
אז אל תלך, תבוא ללך המשחק, מה קרה?
טוב.
גם קופן הולך להפגנה, אל תדע.
כן, בצומת הגומה.
כן.
רחוק. איך האווירה, אתה יודע, עכשיו מתחיל קצת הלחץ וכל הדברים האלה.
תשמע, אני יכול לך שבגדול, אלון חזן בא, עומד מול השחקנים, עומד גם מול התקשורת.
כל המאמנים עמדו מול השחקנים. ותמיד שהיינו צריכים לעשות משהו, הקפדנו לפשל. האם אפשר פה לדבר על
שלוש? הכל בסדר, אבל אני אומר לך שהמטרה היא יורו, ואני אומר לך שהפעם, לדעתי, יהיה קשה מאוד שלא לעשות.
אני ראיתי שזה אתר קבע שאנחנו מעל 60%, אני לא זוכר את המספר המדויק, מסיימים לפני רומניה, את קוסובו הם בכלל לא ספרו.
בוא נתחיל עם ניצחון על קוסובו, אני לא רוצה לחשוב על תוצאה אחרת.
זה אתר בינלאומי שדרג ואנליסטים וכל הדברים האלה.
ארי, בגדול יש היום שני מסלולים במשחקת ישראל, יש את המסלול של מוקדמות היורו, וכמו שאתה אומר, אוי ואבוי, עוד פעם, ואנשים ש... אני מציע לאנשים לקרוא על קוסובו, על הנבחרת, ולראות שהיא נבחרת, שיש שם ברוך השם שחקנים לא פחות טובים בלשון המעטה מהשחקנים הישראלים, כולל הבלם של נפולי, שהוא, אתה יודע, זה בלם שלוקח את נפולי תכף לשחייה בצ'אמפיונס, אבל...
אמרו לי שהוא לא שיחק במשחק האחרון, שהוא קצת חש שלא בטוב.
או, עכשיו אני אופטימי.
זהו, זה החבר'ה של הייטק סידרו את זה. אבל אני חושב ש... הסייבר, בדיוק. אבל אני חושב שאת קוסובו אתה צריך לנצח בבית, כי אם לא אתה בבעיה, אבל בכל מקרה, גם אם לא תנצח ולא תעבור ולא תעשה מוקדמות יורו טובות, בסופו של דבר, יש לך את החצי גמר פלייאוף.
עכשיו תמיד אנחנו מסתכלים.
כבר יש עוד אופציה.
יש אפשרות חלופית.
הלוואי והייתה רק אופציה אחת.
מה קורה עם ווילד קארד? חשבת על זה? בלי לעשות כלום.
אתה יודע שאם אני לא טועה, אנחנו הנבחרת הוותיקה ביותר באירופה, מבחינת משך קמפיינים, שלא עשתה עדיין יורו. אז הגיע הזמן, לא?
אני חושב שזה הזמן לעבור באמת לאוקיאניה.
אני חושב שברוב ששניים נגד אחד, אנחנו בעד עלייה.
כן.
כן, חד משמעית.
היי, צ'אצ'י, שחק אותה.
חבר'ה, אוהבים אתכם, ביי, תודה רבה.
סו בזהירות, לכו להפגין.
סו בזהירות ולכו הביתה. מסוכן ברחובות ומסוכן גם בטלוויזיה. תלכו לנטפליקס, אין לי ספורט להציע לכם יותר מדי.